מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, שלום דוד.
בוקר טוב ושבוע טוב בצלאל.
מה שלומך?
ברוך השם, אחרי שבת, פרשת בו.
כן, נכנסים לשבוע בשלח, קריאת ים סוף. בכלל, כל הפרשות האלה מתכתבות עם האירועים של התקופה הזו, שבעזרת השם גם כן נראה את הישועות הגדולות, את הניסים הגדולים, את הניסים והנפלאות, ו... זו התפילה של כולנו, אני חושב.
בהחלט, שבוע של ט"ו בשבט, שבוע. כן, צריך לציין את זה.
בהחלט, נתקרב לשם ונדבר על ט"ו בשבט. אנחנו עדיין ב... ט' שבט, לא, י' א' שבט כבר. טוב, מה חדש לנו הבוקר?
אותו דבר, זה נראה, אתה יודע, מצד אחד... לא, לא יודע, לא הייתי קורא לזה דשדוש. אבל אמרו מלכתחילה כל המומחים והבכירים והגנרלים לשעבר וגם הקיימים שזה ייקח הרבה מאוד זמן. בינתיים אתה כן שומע על חיסולים של בכירים במשמרות המהפכה של איראן שחוסלו בסוריה, זה מיוחס לישראל, ישראל כמובן לא מודע בכל הדבר הזה. אז זה אחד. ובעזה אתה רואה עוד ועוד חשיפות של מנהרות טרור ואיפה שהוחזקו החטופים, אני לא יודע אם ראית את זה.
ראיתי, ראיתי, כן.
מקום, אתה יודע...
מנהרה שבה הוחסנו, איך שנקרא לזה...
בהם החזיק חמאס, 20 חטופים במנהרה, כן.
כן, בהחלט, וחלקם כבר שוחררו, לא יודע אם כל אלה שהיו שם שוחררו, אבל חלקם שוחררו. אבל אני כן מסתכל על הצפון, יש לי תחושה שאנחנו לקראת אירוע יותר גדול שם בימים הקרובים, כי זה נראה שהסבלנות פוקעת כאן בישראל. אני מדבר רק על תחושות, אין לי שום מידע מעבר לזה, כי אי אפשר להמשיך בצורה הזו בצפון, ככה נראה לי.
צריך לומר, לצד כל ה-160 מחוסלים שיש לחיזבאללה, שצהל חיסל אותם שם בלבנון במהלך השלושת החודשים האחרונים, צריך לומר שבינתיים נסראללה והארגון שלו, ארגון הטרור שלו, חיזבאללה, מצליח להשביט, אתה יודע, חבל ארץ שלם במדינת ישראל. אני יודע, זה כואב לשמוע את זה, זה כואב לדבר על זה, אבל זאת המציאות. משפחות לא נמצאות שם, עשרות אלפים לא נמצאות, לא נמצאים שם. הוא מצליח לסב נזק גדול מאוד ליישובים שם, בירי אחרי ירי, אין יום אחד של שקט מגבול לבנון. פגיעה גם במוצבים של צהל שנמצאים שם, ולצערנו הרב גם הרוגים. וכשאתה אומר, כשאתה אומר ש, שיש לך תחושה שזה לא...
רגע, אני אוסיף על מה שאמרת. אני אוסיף על מה שאמרת, וזה לא רק מה שקרה עד עכשיו, אלא גם מה שלא יכול לקרוא עדיין בהמשך, שהתושבים שפונו מבתיהם, מדובר בעשרות אלפים, לא מוכנים לחזור לבית.
ציינתי את זה, ציינתי, עשרות אלפים, ברור, לא רק שהם לא מוכנים. צהל אפילו לא, אתה יודע, לא קורא להם לחזור הביתה. אין פה בכלל שאלה, אין פה מקום לספק. וכשאתה אומר כאן בשידור ברדיו, בבוקר, שיש לך תחושה שמשהו לא שקט שם...
לא שלא משהו שלא שקט, משהו עוד יותר רועש, צפוי, ככה אני לא יודע.
זאת התחושה, זאת התחושה והרגשה של כולם, אלא אם כן, אתה יודע, יצליחו לפתור את זה בצורה דיפלומטית. כשאמרתי את הדברים הללו ביום שישי לחבר, אמר לי, מה פתאום, חס ושלום, שלא יצליחו לפתור את זה בסיפור דיפלומטי, כי זה בסך הכל אותו דבר ממה שהיה לנו תמיד. כלומר, לא רואים את חיזבאללה ברוב טובו, מצליחים להרחיק אותו מדרום לנהר הליטני בדרך דיפלומטית, כלומר זה לא יקרה. אז מה שכן יקרה זה פתרון קוסמטי כזה או אחר, שהם לא יראו, שהם לא יתגרו, עד שחס וחלילה, חס ושלום, הם יפתיעו אותנו שוב, כמו שראינו בשבי באוקטובר. וכן, בתחושה שלך אתה לא טועה, אתה... מדבר על זה, זה קצת להגיד לך שזה לא מפחיד, זה לא מפחיד, אנחנו צריכים לפחד רק מהקדוש ברוך הוא, אבל זה כן מלחיץ, זה מלחיץ, אין ספק בכלל. אבל אם נעבור ונדבר על רצועת עזה ועל מה שקורה שם, ועל כל האימות הזה בין ביידן לנתניהו. שמעת שביידן ונתניהו לא דיברו 26 ימים עד יום שישי האחרון?
אז למה שידברו כל יום? מה, הוא המפקד שלו?
לא, קודם כל כן. קודם כל כן. כן, זה עצוב. זה, אתה יודע, זה קשה להגיד את זה, אבל זאת המציאות. אתה לא עושה מה שאתה רוצה, אתה עושה מה שארצות הברית רוצה. ישראל לא עושה מה שהיא רוצה. אם זה היה תלוי בישראל, אז עד עכשיו לא היה סיוע הומניטרי ברצועת עזה. יכול להיות שכבר היינו מסיימים את המלחמה הזאת מזמן. עד עכשיו לא היו מכניסים לשמיים ודלקים ומסעיות של תרופות ומזון וכל הדבר הזה.
וגם לא היה מגיע, לא היה מגיע נשק לישראל גם.
נכון, זה, זה, זה ביחד. זה, זה הכל הולך ביחד, אבל אתה אומר מבחינת מה שישראל עושה, אתה יודע, זה מאוד, לא יודע אם מצחיק, אסור לומר את המילה הזאת, מצחיק בהקשר הזה, אבל די עושים כאן את מה שרוצים בארצות הברית, את מה שממשל ביידן רוצה, אני מדבר על זה כל הזמן. ועכשיו, בעצם, הוויכוח, תשים לב, האם נתניהו הסכים להכרה מסוימת של רשות פלסטינית, של מדינה פלסטינית, ברחבי יהודה ושומרון וברצועת עזה, ביום שאחרי, כן או לא. אז ביידן טוען שכן, נתניהו הוציא הכחשה בשבת, אתה יודע, בשבת, בדרך כלל לשכת ראש הממשלה לא שומרת על כבודה של השבת, הם לא, הם הוציאו מהר מהר הודעה שזה לא נכון, ושנתניהו לא הסכים לדבר הזה. אבל אם נחזור בחזרה לאימות הזה בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא ביידן, שחשוב לומר, הנשיא ביידן הוא נציג של המפלגה הדמוקרטית, שבתוך המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית יש שם חלקים לא גדולים, אבל יש שם חלקים קטנים שסוחבים אותו לכיוון לטובת הפלסטינים, לתת להם מדינה, שבכלל עכשיו במלחמה הזו של ישראל ברצועת עזה, שישראל תרד לעצימות נמוכה, שתעבור למבצעים מאוד מאוד ממוקדים שם ברצועת עזה, ולתת לפלסטינים לחיות, כי מבחינתם שום דבר לא השתנה מהשביעי באוקטובר. מבחינתם כל השני מיליון הזאטים שנמצאים שם, מבחינת האמריקאים, כן, התמימים האלו, זה הזאטים תמימים, זה אנשים בלתי מעורבים, זה אנשים שחמאס סתם לקח אותם כבני ערובה, כאילו אותם אנשים לא מחו כפיים כשערפו ראשי תינוקות, כאילו אותם הזאטים לא נתנו מחסות ולגיטימציה לאותם חמאסניקים, כאילו אותם הזאטים לא שיתפו פעולה עם חמאס ונתנו להם את הבתים שלהם על מנת לעשות שם מנהרות וכל הדבר הזה, וכאילו אותם הזאתים, לא ראינו אותם, אתה יודע, ששחררו את בני הרובה, את החטופים, חלק מהחטופים לפני חודשיים, כן, חודש וחצי, חודשיים, לא ראינו אותם מוחים כפיים וצועקים בצעקות לעבר החטופים הללו. כל הזאתים האלו, אני אגיד לך את האמת, אם בהתחלה, לפני השמי באוקטובר, הייתי אומר, תשמע, יש שם גם אזרחים תמימים, היום אני מעריך שאין חפים מפשע ברצועת עזה. אין אזרחים תמימים ברצועת עזה. יש בעצם 136.
יש חטופים, כן.
136 חטופים הם החפים מפשע היחידים שנמצאים ברצועת עזה. וכל השאר, אי אפשר להגיד עליהם שום דבר. והאמריקאים, אתה יודע, בשלהם, ממשיכים לומר, יש פה תמימים, אל תעניש ענישה קולקטיבית את כולם, וזה וזה וזה. שום דבר לא השתנה שם.
טוב, כמו שאמרנו קודם, שמנהל פה את העניינים, לפחות ככה זה נראה מלמעלה, זה אמריקאים, ואין לממשלת ישראל הרבה ברירה, ובסוף גם יקנו בנושא
לא, של... לא, יש ברירה, יש ברירה. אתה רואה שבינתיים נתניהו, אפילו שתוקפים אותו, אוקיי? ואני אגיד לך משפט שישמע בביסט, אבל זאת המציאות, אתה יודע, צריך להסתכל בצורה מפוקחת על התמונה. מזל שנתניהו ראש הממשלה, שהוא יודע להגיד לאמריקאים לא, ויודע לריב איתם, ויודע גם לא לדבר עם ביידן 26 ימים בתוך המלחמה הזו, ויודע להתעמת איתם. כי אחרת, אם, לא יודע, אם נניח היה בני גנץ שרוצה כל כך דיפלומטיה ולהיות מקובל אצל האמריקאים, יכול להגיד לאמריקאים, כן, אני מסכים לרשות פלסטינית ברצועת עזה. מזל שעוד אומרים לאמריקאים, כלומר, שמים להם את הגבולות פה ושם במסגרת מה שאפשר. אבל חשוב לומר, האמריקאים גם יכולים להניש את ישראל על הדבר הזה, בדמות זה שלא יספקו תחמושת, נשק, מטוסים וכל הדבר הזה. שמעתי שבכלל הם מתנגדים למכור לישראל, שמעת על זה? נשק שיגיע לכיתות הכוננות, מחשש לאלימות מתנחלים,
שלא יגיע לכיתות הכוננות ביהודה ושומרון, לכן הם לא מוכרים, פשוט הזוי. טוב, אבל לא מה תגיע בטראמפ, ככה מה אומרים לנו, והוא ייבחר, ואז הכל יראה אחרת, ואפשר לחשוב כאילו שזה ישנה משהו. כי בסוף...
זה כן ישנה.
כן?
לא, אל תזלזל. זה כן ישנה.
לא מזלזל.
המפלגה הרפובליקנית, ולא משנה מי יגיע משם, ניקי איילי, אתה שומע אותה, הזאת שמתמודדת מול דונלד טראמפ, אתה שומע איך היא מדברת על ישראל, ועל מה שישראל צריכה לעשות מול חמאס. היא אומרת בצורה חד משמעית, גם היא, גם טראמפ, שישראל צריכה לחסל את חמאס בלי אים, בלי אולי, בלי כוכבית, בלי כלום, ובלי כל הסיפור הזה של ההומניטרי. ופה מנגד יש לך את ביידן שאומר לך, תשמע, כן, אבל תגישו להם פרחים, עוד שנייה, אתה יודע, כבר גם קמח, הוא מודה על הקמח שעבר לרצועת עזה, עוד שנייה הוא רוצה שיעבירו להם קורסונים עם שוקולד גם. זה לא טוב. מצחיק, זאת האמת. כן,
אוקיי. טוב, בוא נפתח עם הכותרות, מיד יהיה לנו את קובי פינקלר, עם מה שקורה בשעות האחרונות, דרום צפון, כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
שלום לכם, שבוע טוב, אלה כותרות השעה 8. הותר לפרסום שמו של לוחם צהל שנפל במהלך הקרבות ברצועת עזה. רב סמל במילואים אוריאל אביעד סילברמן בן 23 ממושב נחלים, השם ייקום דמו. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי בנוסף נפצעו עוד שלושה חיילי צהל קשה בקרבות בצפון הרצועה ובדרומה. כוחות הביטחון הרסו הלילה בחברון את בתיהם של שני המחבלים שביצעו את הפיגוע במחסום המנהרות לפני חודשיים. בפיגוע נפל לוחם צהל רבת אברהם פטנה, השם ייקום דמו. ביום המאה ושבעה למלחמה מתמקדת הלחימה בחאן יונס שבדרום הרצועה, שם הערכות הן כי נמצאים מרבית החטופים ובחירי ארגון הטרור חמאס. אמש גילה דובר צהל כי כוחותינו חשפו מנהרה בחאן יונס שבה הוחזקו בעבר כ-20 חטופים. התמונות שנחשפו מלמדות על התנאים הקשים שבהם הוחזקו החטופים ללא אור שמש ועם מעט מאוד חמצן לנשימה. בתל אביב ובקיסריה הפגינו אמש בני משפחות החטופים בדרישה להביא לשחרורם המיידי. כמה משפחות אף העבירו את הלילה מחוץ לביתו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה. ושוב, בעקבות לחץ אמריקני, הסכימה ישראל להכניס כמות גדולה של קמח לרצועת עזה שתספיק לכמה חודשים. במקביל, מעכבים בממשל האמריקני העברת נשקים לכיתות הכוננות כאן בישראל, מחשש שכלי הנשק יגיעו ליישובים ביהודה ושומרון. התחזית היום התחממות, בהמשך השבוע מצפה לנו מערכת חורפית. אלה הכותרות.
תודה נדב, בוקר טוב. בצוות שלנו עורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. אנחנו נפתח עם קובי פינקלר, פרשננו נכון. צבא וביטחון באולפן בבני ברק. שלום קובי, בוקר טוב.
אין כמו בני ברק על הבוקר, בבני ברק.
אם קובי פינקלר נמצא באולפן בבני ברק.
או, דאגתי עכשיו, כן.
בוקר טוב, בוקר קובי. או.
אז מה איתו?
זה אומר שבאמת ירדנו לעצימות נמוכה.
דווקא אלינו אותו לעצימות גבוהה, החליף את נכון. דיגיה הבוקר. טוב, מה קורה? צפון, דרום, נימה נפתח?
תבחרו אתם, כי יש לנו שני צפון, יש לנו צפון של סוריה ויש לנו צפון של לבנון.
הכל
כן,
בחד המחת.
צפון של סוריה, ישראל לא קשורה, בכל אופן ישראל הרשמית.
נכון. לדווח על זה קובי יכול, לדווח, הוא לא דובר צהל.
לדווח.
הוא לא דובר צהל.
כן, שלח לי אתמול, בוא נתחיל את זה מהצפון. שולח לי אתמול מישהו מוצא שבת, את הסיפור הבא, הוא כותב לי ש... הנה, אני אקריא לכם משהו, כתב לי אפילו, כי זה יהיה לכם בשידור חי בלי שהתכוננתי. היי קובי, בוקר טוב לך, מוצאי שבת טוב. השבת בסביבות ה-30 בקצרין התפללנו במרפסת בבית, הגיע מטוס מהכינרת דרך עמק החולה בגובה נמוך מאוד, ואז טיפס לגובה מעל הרמה ונעלם מן הבית. מעין, בעל הבית, טייס קרב בעברו הרחוק הסביר על הרעיון של להתחמק מהרדארים. במוצאי שבת הבנו, מה קרה?
מה קרה?
הנה קיבלתם תשובה. אז לפי הפרסומים הזרים, חיל האוויר תוקף ומחסל שם חמישה יועצים, במרכאות כמובן, איראנים, אבל אם נלך לצד הרציני של הדברים הללו, מדברים על מי שלמעשה עמד מאחורי ראש המודיעין האיראני של משמרות המהפכה, שם בסוריה, אז לפני שבועיים בדיוק, לפי הפרסומים הזרים, שוב חוסל שם מפקד משמרות המהפכה בסוריה, ואתמול, 9:30 בבוקר, לפי מה שגם קראתי כאן, מחוסלים חמישה, ביניהם ראש המודיעין של משמרות המהפכה בסוריה, וזה גורם, וזה המשפט החשוב, כי עד כאן נתתי אינפורמציה שגם דיווחנו עליה אתמול במוצאי שבת, בשידורים וגם בבוקר הזה. הסיפור מאחורי הדברים הוא המתחים שהולכים וגדלים בין סוריה לבין איראן. כן, זה אני מדייק במילותיי. לנשיא הסורי אסד מאוד לא נוח מכל התקיפות הללו, ואפילו הוא פנה, וזה אני מדבר איתכם מאמצעים מודיעינים שיש למערכת הביטחון שלנו, שאיתם אני מדבר במוצאי שבת והבוקר הזה, מוקדם הבוקר, על כך שהנשיא הסורי פונה בדרישות מאוד נוקשות לאיראנים ואומר להם תפסיקו להעביר משלוחי נשק דרך שתי נקודות, דרך חלב ודרך דמשק, נמלי התעופה הללו משרתים את האוכלוסייה, משרתים את סוריה, מזרימים לתוכה כסף.
מה זה אומר תפסיקו? איפה הכוחות של סוריה שיעצרו את זה?
אין, לא אין באמת, אין באמת.
איזה כוחות יש נכון, לו?
אין באמת, אוקיי. זה לא כבר זה. סוריה, אם תהיה מלחמה בצפון, אז אחת הנקודות המרכזיות שצהל יוכל ויודע לפגוע בה, זה להשמיד את סוריה על כל משמעויותיה, תשתיתיות, מה שנשאר בה. אז באמת,
בוא נאמר ככה, אז לא צריך להגיד תודה רבה לאיראנים שנותנים לו להישאר בתפקיד הנשיא שם בסוריה, כי ברצותם הוא לא קיים בכלל.
אגב, אם הבנתי נכון, התקיפה הזו בסוריה בשבת, ששם חוסלו היועצים האלה, כן. זה ממש כמה מאות מטרים מארמון הנשיאות של אסד.
נכון, זה גם קרוב מאוד לאותו מקום שבו חוסל ראש המערך שלהם בשבוע שעבר. כן, בפרברי דמשק יש שם שכונת וילות מאוד יוקרתיות, שלווה, כולם בטוחים, גם שכנים וגם שכנות שמספרות שם כל הזמן על חיים רגילים כביכול ולא ידעו מה מסתתר להם מתחת לאף, מה זומם להם אותו מחבל, נכון, פחות או יותר, אבל בעזה זה שכונה בפני עצמה שבה מרוכזים כל ראשי החמאס היו לפחות, כאן שכונת רימל, כאן מדובר בשכונה שבתוכה יש שניים שלושה בתים, שתיים שלוש וילות שבהם ראשי הארגונים הללו, אז באמת מתיחות הבוקר הזה בין האיראנים לבין הסורים, או להפך, בין הסורים לבין האיראנים, הם דורשים את הדרישות שלהם, במקביל גם חיסול נוסף בצור, הפעם של מי שאחראי על כל הקשר הפלסטיני, ומשלח למעשה גם את הרקטות, גם את חומרי הנפץ, וגם ניסה לשלח ולהעביר חומרי חבלה מאזור דרום לבנון לשטח ישראל. כן, יש גם דברים כאלה, ניסיונות שחדירה של מחבלים. אז הכל קשור בהכל. כאן ישראל פחות או יותר, כן, לוקחת את האחריות לדבר הזה, כיוון שישנם תקיפות כל הזמן בעצימות גבוהה יותר וגבוהה פחות. בכלל, אני שומע הבוקר הזה גם קצינים בכירים שאומרים, בוא ניתן 48 שעות של פסק זמן בלחימה, אם תיפסק הלחימה מלבנון, כי זה צריך לתת להם איזשהו מקל לרדת, או סולם לרדת ממנו. לא סתם השתמשתי במילה מקל, כיוון שזה צריך להיות הרבה יותר קטן מבחינתם. והיה, אם הלבנונים משתתקים טוב, ואם לא, אז נתקוף בצורה חזקה, אבל לא בכל לבנון, אלא בחלקים הדרומיים של לבנון, בצורה בלתי פרופורציונלית. מה האמריקאים אמרו על זה? זה תכף דוד יתקוף, אני מניח בצדק, אבל זאת תמונת המצב כרגע בלבנון.
האמריקאים יגידו על הכל, על כל מה שיגרום לכך שלא תהיה מלחמה בשום חזית, באף חזית, בשנת בחירות, יגידו על הכל, הכל כן.
למרות שהם פותחים חזית משל עצמם מול החוצים.
לא כזאת גדולה, לא כזאת גדולה.
אתמול הם תקפו אפילו כמה וכמה פעמים במרחב הזה. כן, יש דברים שאומרים כן, ויש דברים שאומרים לא. תשמעו, אי אפשר להתכחש ל-300 מטוסים. אני לא אמריקאי, אפשר להיות, אבל 300 מטוסים ולמעלה מ-25 אוניות ועם מכולות ועם מאות רבות של חומרי לחימה, עם עשרות רבות, אני חושב שאפילו מגיע לכמעט מאות של טונות של חומרי לחימה. תמונת מצב צריך לשקף אותה למאזיננו. הבוקר הזה, עזה, היא כן תהיה. אני רוצה להגיד לכם משהו בצורה כללית, אמיתית, ודיברנו לפני חודשיים, אתה יכול לקחת את ההקלטה כאן ממוטי קומפר היקר שלנו, ודיברתי לפני חודשיים שפחות או יותר סביב ט"ו בשבט העצימות תהיה נמוכה, והנה אנחנו מתקרבים עכשיו לט"ו בשבט, זה עוד בדיוק המציאות שבה אנחנו הולכים להיות, ובשבועיים השלושה הקרובים יצטרכו להגיע להחלטה. זה אומרים לי כולם בדרג המדיני, ובעיקר בדרג הצבאי. אנחנו צריכים לקבל תמונה לאן פנינו. וזה אומר שעכשיו אנחנו אמנם עוד בלחימה חזקה בח'אן יונס, והבוקר הזה אפשר לומר שהשמדנו כבר, או פירקנו בלשון היותר יפה, את שלושה מתוך חמשת הגדודים של חמאס בח'אן יונס, ועובדים עכשיו על הגדוד הדרומי, זה שקרוב לרפיח, ויעבדו גם ברפיח, בעיקר עובדים עכשיו מהאוויר, אבל יעבדו גם ברפיח, ואז יצטרכו לקבל החלטה לאן פנינו בהמשך, באיזה צורה. ברור שזה הולך להיות עכשיו בעצימות נמוכה יותר בחלק של רצועת עזה, הרבה הרבה יותר פשיטות, ראינו את זה גם בשבת בשכונת זיתון, אבל הצוואר גם אמר לעצמו, עד סוף החודש, הוא מדבר על החודש הלועזי, ינואר, אבל עד סוף החודש הם צריכים לקבל החלטות, האם אנחנו הולכים למלחמה עם לבנון, לעצימות גדולה עם לבנון, או שולחים להסדר מדיני, כרגע הם פני הדברים הם 50%, 50%, נצטרך להחליט לאן הולכים.
טוב, קובי, תודה, שיהיו בשורות טובות.
תודה, בבקשה. בוקר טוב.
תודה.
בוקר אור. עכשיו אנחנו עם שר העבודה, הרב יואב בן צור, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
שלום, בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב דוד, לכם וכל המאזינים.
טוב, מדברים הרבה על המלחמה, בהיבטים הביטחוניים, אבל יש לזה גם השלכות כאן בתוך ארצנו. בין היתר, אחד הוויכוחים שדי התלהטו בשבועות האחרונים, זה נושא העובדים, כן לאפשר עובדים מיהודה ושומרון להיכנס לישראל או לא, הבנייה נעצרה בהרבה אתרי בנייה, וזה משפיע על עוד הרבה הרבה דברים במשק. מה דעתך בעניין הזה?
תראו, כיוון שהנושא של העובדים הפלסטינים זה סוגיה מאוד מורכבת, הסוגיה הזאת נדונה ותידון בקבינט המלחמה, לא פחות ולא יותר, כי יש לה השלכות לכאן ולכאן. הנושא הוא ביטחוני כרגע, ברור שיש לו השפעות כלכליות, אבל כרגע הוא נושא ביטחוני. צריך לשכוח ש... זה יכול להיות חבית נפט שתתפוצץ לנו בתוך יהודה ושומרון, כי העובדים האלה היום שהם בבטלה, הם נמצאים במסגדים או במקומות אחרים, ולכן אנחנו לא מכירים את התמונה הרחבה. בקבינט מכירים את התמונה, והם יצטרכו לקבל החלטה.
אבל הרב יואב בן צור, את אותם דברים שאמרת עכשיו על הפועלים הפלסטינים מיהודה ושומרון, שמענו במשך שנים על הפועלים הפלסטינים העזתים שבאים מעזה, תן להם עבודה שלא תהיה חבית חומר נפץ שתתפוצץ לנו בפנים. בסוף ראינו איך הכל התפוצץ באמת.
אני חושב שעדיין יש הבדל בין יהודה ושומרון לעזה. בעזה אין יישוב יהודי, אין מתיישבים יהודים. ביהודה ושומרון יש מתיישבים יהודים. לא לשכוח גם שביהודה ושומרון כן, יש עובדים פלסטינים שעובדים שם. ביישובים, באזורי התעשייה ביהודה ושומרון, כן עובדים
באופן פלסטינים. כללי, לא כרגע. כרגע כמו... הכל סגור.
לא, כרגע. כרגע ביהודה ושומרון יש באזורי התעשייה וגם
בודדים, בודדים, כי הבנייה ביישובים היהודיים הופסקה לגמרי. מעולם לא הייתה הקפאת בנייה כל כך משמעותית כמו בתקופה הזו של המלחמה ביהודה ושומרון.
אני צריך להזכיר לך שיש גם אנשים עובדים פלסטינים שעובדים בחקלאות, פלסטינים שעובדים במפעלי תעשייה, שעובדים בשלל עבודות, לא כולם הם עובדי בניין. לכן אנחנו צריכים לדעת, אנחנו נחכה להחלטות הביטחוניות. במקביל אנחנו מאשרים עשרות אלפי עובדים זרים שיגיעו למדינה ממדינות שונות, בין מדינות שיש עמם הסכמים ובין מדינות שאין עמם הסכמים. אנחנו מורידים חסמים ורגולציה, ואנחנו דואגים לכך שיגיעו לכאן הרבה הרבה עובדים זרים שינסו למלא את החסר.
הרבה צור, קצת מפריע לי שאתה אומר עכשיו שיש הבדל בין הפלסטינים, אני רוצה פשוט לחדד איתך את הנקודה הזאת, בין הפלסטינים שבאים משטחי יהודה ושומרון לעבוד כאן בישראל לבין העזתים? זה מה שאמרת כאן, שיש הבדל ביניהם?
לא אמרתי את זה. קודם כל יש הבדל, אבל לא משנה, לא אמרתי את זה. אמרתי את זה שבעזה אין תושבים יהודים. בעזה. ביהודה ושומרון יש תושבים יהודים, יש יישוב יהודי, והתפרצות של טרור ביהודה ושומרון היא שונה לחלוטין, והיא מסוכנת הרבה יותר, כי הם גרים בשכנות ממש ובקרבה ממש, ונוסעים באותם כפישים, נמצאים באותם מקומות, וכל זה צריך לקחת בחשבון. אבל מי אני שאני לא נמצא בתוך הקבינט? אין לי את הראייה הרחבה שיש לחברי הקבינט. אני סומך על יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, שידוע במתינותו וידוע בחוכמתו וידוע בניסיונו, שידע לנווט את הדברים לאן שצריכים לנווט. אני מבין שגם שם יש צדדים לכאן ולכאן, אבל שוב, אנחנו לא יודעים את כל הדיווחים הביטחוניים של השב"כ, של צה"ל, אנחנו לא יודעים את כל הנושאים.
אנחנו כן שומעים, שב"כ אומר, תכניסו אותם, כי זה עלול לגרום להתפרצות של טרור, אם לא נכניס אותם לכאן ולא תהיה להם פרנסה. מדובר, נדמה לי, ב-130 אלף או 150 אלף עובדים פלסטינים, שבשגרה עבדו כאן. אנחנו כן יודעים מה אומרים במערכת הביטחון. בינתיים אין לזה שום התכנות פוליטית, אבל ביטחונית, או יותר נכון, ראשי מערכת הביטחון אומרים, פורסם.
לכן, מה שאני אומר, שקבינט המלחמה יקבל החלטה, יביא את ההחלטה, כשנצטרך להצביע, נצביע בסוג שכל, לפי מה שיוחלט. אנחנו נצביע, ובמקרה שתוצאות, מה יהיו תוצאות, או מה תהיינה ההחלטות, קשה לנו לדעת כרגע.
בוא נדבר רגע על הסיפור הזה של עובדים ממדינות זרות, מדינות שיש עם המסכם, ואלו שאין עם המסכם, כפי שהזכרת מקודם. יכול להיות שמדינת ישראל עושה לעצמה קצת הנחה בדבר הזה? היא לא מזיעה מספיק כדי להביא את אותם עובדים לכאן לישראל לעבוד?
ממש לא. מדינת ישראל פתחה את השערים, ועשתה רגולציה מאוד גדולה, ונותנת לכל מי שיש לו שהוא תאגיד של כוח אדם, יכולת להביא עובדים גם ממדינות שאין עם המסכם. כמובן שיש תנאים, יש תנאים של פיקדון, ויש תנאים של מגורים נאותים. אני הצטערתי לשמוע למשל שעובדים שבאו מסרי לנקה, קיבלתי תמונות ששלחו לנו ממשרד החוץ בסרי לנקה, על התנאים שהעובדים נמצאים פה, וזה היה ממש מחפיר ולא ראוי, ואני קורא לכל המעסיקים, האנשים הם בני אדם, הם לא עבדים והם לא בהמות. צריך לתת להם תנאים נאותים כדי שיתגוררו. אחרת אנחנו עושים שם רע למדינת ישראל, ובסופו של דבר אותן מדינות לא תרצנה לשלוח עובדים יותר. ולכן מה שאני אומר, שצריכים לתת להם את כל התנאים שמגיעים להם ולפי החוק. מדינת ישראל מאוד נדיבה בתנאים שהיא נותנת לעובדים זרים, אבל אנחנו לא אומרים, לא צריכים לשכון במלונות פאר, אבל מגיע להם מגורים סבירים והגיוניים, ולא כמו שראיתי של עובדי חקלאות שהיו בתנאים ממש לא תנאים, מהתנאות שראיתי זה אותי, ובמיוחד שהם התקבלו מארצות זרות, ואני חושב שאסור לנו שיקרה דבר כזה, אחרת יצא לנו שם לא טוב בעולם, ולא
כן, הדברים האלה אתה מאוד ברור. אתה חושב שזה אבל הפתרון האידיאלי? עזוב רגע את העניין הביטחוני שהזכרת עכשיו על הפועלים הפלסטינים, שזה באמת נתון לקבינט הביטחוני.
דוד, אני שר העבודה. הפתרון האידיאלי שלי שקודם כל, כל אזרחים שבמדינת ישראל, שנמצאים בחל"ת או בהשכלה, יחזרו למקומות עבודה ויעבדו. אנחנו נותנים מענקים מאוד נדיבים, ומי שילך לשתי מקצועות שאנחנו מאוד חושבים שהם חיוניים, לבנייה ולחקלאות. ככל שיבואו יותר עובדים ישראלים, וישתלבו בבנייה, וישתלבו בחקלאות, העובדים האלה יקבלו מענקים נדיבים, בתוספת למשכורת שלהם באופן ישיר, לא דרך המעביד, אלא דרך ביטוח לאומי. ולכן אנחנו קודם כל צריכים לדאוג לעובדים ולתושבי מדינת ישראל, שלכולם תהיה עבודה.
ומנסים לשכנע
עובדים. אני רוצה לחזור לאחוז ההבטלה שהיה לפני, ואולי גם זה שירד. ואני מקווה ורוצה שתהיה, אני חושב גם, שבחצי השני של 24, תתחיל תמיכה גדולה, ויהיה עוד ביקוש לעובדים בכל ענפי המשק. גם בהייטק, גם בבנייה, גם בחקלאות, גם במפעלים, בכל המקומות תהיינה, ונצליח להשלים את הפערים, ולגרום לכך שאנשים שנמצאים בהבטלה יחזרו למקום עבודה ויהפכו להיות אנשים נורמטיביים חזרה ולא אנשים שמקבלים קצבאות.
כן, אתה חושב שאנחנו לפני צמיחה גדולה בשנת 2024?
אני חושב, תראו.
מלחמות זה תמיד הזדמנויות.
מלחמות זה תמיד הזדמנויות, קורונה זה הייתה הזדמנות, ראינו מה קרה אחרי הקורונה. תמיד זה, הכלכלה היא בפיקים, אז הכלכלה יורדת, שיש מלחמה וקורונה, התנסינו בזה. ולאחר מכן נולה, אל תשכח שיש שיקום של כל העוטף, יש שיקום של מקומות בצפון. כל הדברים האלה בסופו של דבר מביאים פעילות למשק, מביאים צמיחה, כשצריכים לשקם מזבונים, כשצריכים לבנות עסקונים, חומרים וכולי. וכל זה המערכת כולה, זה מערכת שבסופו של דבר יצטרך לחיות ולצוף, כדי שהמקומות האלה באמת יחזרו להיות מקומות סבירים ונורמליים, שיוכלו לחזור לתושבים לאותן מקומות. ואני מתאר לעצמי שבסופו של דבר, כן, כי יש שם צמיחה בעזרת השם, ואנחנו נדאג לכך שיהיה מספיק עובדים כדי שיכולו לבצע את הדברים הללו.
טוב, מדברים הרבה בתקופה האחרונה, גם כן מה יהיה ביום שאחרי ברצועת עזה. מתאר לעצמי שגם כן תפנה את זה לכיוון הקבינט והרב דרי וכל זה. ובכל זאת, מה צריך לעשות שם?
אנחנו מבינים, אנחנו מבינים כולם שהרשות הפלסטינית זה לא הכתובת. היא לא יכולה להיות, אנחנו רואים, מעלים כל מיני רעיונות, אתה יודע, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. מעלים כל מיני רעיונות, כל אחד מעלה רעיון משלו, איך להביא את זה, אולי למצוא קבוצה של אנשים, אולי מדינות שיקחו אחריות. אני מציע, אנחנו צריכים לראות מה יקרה באמת בסופה של המלחמה. איך היא תהיה? מה יקרה בסופם של הדברים? אני לא רואה עדיין את המלחמה נגמרת. אני לצערי חושב שיש עוד הרבה מה לעשות במלחמה כדי להכריע אותה, כדי לגרום לה שתהיה מלחמה שבה אנחנו נצא עם תמונת ניצחון, בתמונת ניצחון, ולכן אני אומר לכם שוב, אומר לכם שוב, כשנגמור את המלחמה, הזמן הזה הוא תוך כדי צריך לתכנן, אבל כשנגמור את המלחמה, מאוד תלוי איך היא תיגמר, כדי לראות מה יקרה ביום שאחרי.
הרב בנצור, פורסם, אוקיי, בעניין הזה אני רוצה לומר לך, פורסם אתמול שההצעה הנוכחית של חמאס, תמורת שחרור החטופים, כל החטופים, זה סיום מיידי ומלא של המלחמה, הוצאת צהל מרצועת עזה, וערבויות בינלאומיות שחמאס יישאר על כנו. אנחנו רואים גם את הציבור, רוב הציבור, מה זה רוב? כל הציבור כמעט, 96% חושבים נגד ההצעה הזאת. מה אתה חושב על ההצעה הזו?
חד משמעי, חד משמעי, אפשר להשאיר לדבר כזה. אם זה יקרה, אנחנו נחזור חזרה למה שהיינו לפני שמחת תורה. זה אף אחד לא רוצה ולא מוכן, וזה לא אפשרי לנו כמדינה. אסור לנו לעשות את הדבר הזה בשום פנים ואופן. נכון, ליבנו, אני במות כל יום שאני עולה על משכבים, התמונות של החטופים לנגד עיניי. אני חושב זה הימים הכי קשים מאז היותי בשירות הציבורי לחשוב. אני אבא לילדים, אני אח לאחים, אני בן לאימא, אני מבין את הרגשות, מבין את הכל. אבל אסור לנו, אם אנחנו רוצים באמת שבסופו של דבר אנשים יוכלו לחזור לחיות באותן מקומות, אסור לנו להרפות, אסור לנו לעזוב עד שנמוטט את החמאס לחלוטין, ושהוא לא יהיה באזור בכלל ברצועה הזאת, שהוא לא יקרה שיהיה שם. אם לא נעשה את זה, אז אנחנו בבעיה מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שזה לא נכון לעשות את זה. ולא כמו מי שאמר שאפשר אחר כך יותר מאוחר לחסל את פלוני, אלמוני, לא זו הנקודה. הנקודה היא כרגע למוטט, להוריד את השלטון הזה מהרצועה. אין לו זכות, לא מוסרית, לא ערכית, לא מדינית, לשלוט באותן מקומות. צריך לחסל אותם לחלוטין, שהם לא יהיו באותן מקומות.
טוב, החכמנו, ונקווה שבאמת... יש לך אגב דדליין לסיום של המלחמה, או שאנחנו עוד רחוקים משם? אמרת קודם, ייקח עוד הרבה זמן.
אני אגיד לך מה, אני מאוד 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 מקווה שקודם כל שהממשלה הזאת תישאר ממשלת אחדות. אני חושב שגם גנץ וגם אייזנקוט וגם סער מבינים שאנחנו בעיצומה של מלחמה, ואני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שהם מבינים שאי אפשר כרגע לעזוב את המלחמה. כמו שבשמחת תורה התאחדו כולם, חרדים ושאינם, דתיים ושאינם, שמאלנים ימנים, היינו כולנו כאיש אחד. יחד זה לא איזה מילה לא נכונה, זה מילה שתפסה את כולם.
ובתוך היחד הזה אתה מוכן גם להכליל את אביגדור ליברמן?
אמת, כבר בתחילת המלחמה, הרב אריה דרעי שם את כל הדברים בצד, והזמין אותו וביקש ממנו להיכנס לתוך הממשלה. אני חושב שזה זמן שכמה שיותר, גם ליברמן, גם לפיד, הם יהיו בתוך הממשלה. אני חושב שזה הדבר המרכזי והנכון ביותר לאחדות השורות ולנצח. ולכן אני חושב, כיוון שאנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה, עוד לא יודעים מה יקרה בצפון, אנחנו לא יודעים במציאות מה יכול להיות, ואם תהיה מלחמה בצפון זה סיפור אחר לחלוטין. כמובן ששם כל מדינת ישראל תהיה בתוך הלופ הזה של המלחמה. ולכן מה שאני אומר, והלוואי וכולם עכשיו ייתנו כתף ויצטרפו, לא לחכות ליום שאחרי, לא לחכות לעוד יום, אלא להיכנס כולם תחת האלונקה, כולם ירימו אותה יחד, ואני אומר לכם שוב, האחדות הזאת תנצח. אנחנו לאחדות הזאת, אנחנו נהיה בעיה, וכל אלה שמדברים עכשיו, מה יהיה, אולי נחליף את המלחמה, אולי
נחליף את הממשלה, אתה מתכוון.
באמצע, נחליף את הממשלה, אולי באמצע המלחמה לא מחליפים, רוצים עם זה, אין מציאות כזאת שתהיינה בחירות עכשיו, ובעזרת השם אין לי ספק שבסופו של דבר נצח ישראל ינצח, ומדינת ישראל וארץ ישראל ועם ישראל כולו, העם היהודי, שלא עשו הבדלים בינינו כשהחמאס המנובלים האלה רצחו אותנו. אז אני אומר שוב, כולם צריכים להיות יחד, ואז נצליח למגר את האויב האכזר הזה, ואין לנו ארץ אחרת, אין לנו מדינה אחרת, ואין לנו עם אחר.
ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים,
ואין לנו שם בשמיים, בעזרת השם, נמשיך להתפלל, שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו, ויחזיר את החטופים לביתם בריאים ושלמים, ושהפצועים יבריאו, ושנחמה גדולה למשפחות החללים, שאנחנו מבקרים, החזור והשכם, גם במשפחות של החללים, גם במשפחות של החטופים, גם בהלוויות, ואני רוצה לקוות שהדבר הזה, בעזרת השם, יסתיים.
שר העבודה, הרב יואב בן צור משס, תודה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה, תודה שר בן צור, תודה רבה.
שבוע
תודה,
טוב. הפסקה, חוזרים מיד.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
אנחנו עכשיו לצפון, מה קורה שם? מדברים על זה לא מעט, ואנחנו עם אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, דוד, בוקר טוב. למאזינים.
שבוע טוב. אתה בקריית שמונה?
אני בקריית שמונה, כן.
כמה תושבים איתך שם? יש מניין?
מניין, יש כמה אפילו, האמת. יש כ-3,200 תושבים שנשארו בקריית שמונה עדיין.
מתוך?
מתוך 24,000. היתר פזורים במעל 223 בתי מלון.
למה נשארו 3,200? למה אותם 3,200 נשארו שם?
תראה, רובם זה עובדים חיוניים שצריכים להישאר בשל העבודה שלהם, עבודה חיונית, וחלקם גם זה אנשים עקשנים שלא רוצים לעזוב את ביתם בשום מחיר, ויש גם כאלה שאני קורא להם הישראלי היפה שנשארו כדי לסייע לכוחות הביטחון, יש פה תופרת שנשארה כדי לתפור להם מדים, כובסת.
נתפלל שלא יונה להם כל רע. תגיד, אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, מה הפתרון לדעתך?
אני חושב שחד משמעית צריך הכרעה ברורה, גם בצפון, גם בדרום, ודין חיזבאללה כדין חמאס. אנחנו צריכים להבטיח שכל אויב של מדינת ישראל וכל מי שקורא להשמדה של מדינת ישראל יושמד קודם. אני חושב שהקונספציה של מדיניות ההכלה שלנו והטענה שהם מורתעים קרסה. כולנו היום משלמים את המחיר של הקונספציה הזו.
ומה שאתה אומר, זה אומר שצריך...
אפשר להרתיע שהידים. בסוף אתה לא יכול להרתיע אותם. ומה תרתיע אותם? בזה שאתה תחסל אותם? זה לא מרתיע אותם. אתה נותן להם את מבוקשם, אתה הופך אותם לשהידים, אתה נותן להם מות קדושים. ולכן המדיניות צריכה להיות, כפי שראינו אתמול, מדיניות חיסולים, וצריך לדעת כל מחבל וכל רב מחבלים, בכל מקום שהוא נמצא, שהוא בר מוות, ושזה יהיה דינו.
וכשאתה אומר את מה שאתה אומר, אתה מתכוון שצריך משהו יזום בצד השני של הגבול, או להמשיך באותה מדיניות שיש עכשיו של, אתה יודע, תקיפות פה, תקיפות שם, חיסולים, חלקם.
אבל אותה מדיניות, אותה מדיניות שעליה אתה מדבר עכשיו, כן, אבל ראש עיריית קריית שמונה, אותה מדיניות שעליה דיברת עכשיו ושיבחת עכשיו את החיסולים ואת כל זה, זה לא מה שיחזיר את תושבי קריית שמונה לעיר.
זה חלק מה, אני אומר שהחיסולים האלה צריכים להיות של רב המרצחים, זה לא אומר שכל החוליות הקטנות יהיו בחיסולים, זה אומר שאותם צריך להיכנס ולהשמיד קרקעית, הרי זה לא...
כלומר, אתה אומר צריך להתחיל מלחמה בצפון, להיכנס, לעשות את מה שעשו ברצועת עזה, זה מה שאתה אומר.
אני לא שס מלחמה, אבל אני חושב לצערי שזה הפתרון היחידי, ראינו שההסכמים לא ישימים, יש לנו את 1701, אני חושב שהוא לא יחזיק אפילו שבועיים, ואם הוא לא עבד אז גם 1801 לא יעבוד ו-1901 לא יעבוד, הפוך, הם ניצלו את הזמן הזה כדי להתחמש, כדי להתחזק וכדי להתכונן למתקפה שראינו בשביל לאוקטובר. ארגון חיזבאללה הודיע כבר ב-2016 שיש לו תקשירות והמוכנות לכבוש את הגליל, הוא אפילו פרסם סרטונים איך הוא הולך לעשות את זה. אז מה, אנחנו צריכים לשבת פה כצון לטבח ולחכות שהם גם מממשו את האיומים שלהם, כפי שראינו בשביל לאוקטובר? שום מדינה ריבונית לא הייתה מאפשרת לאיום השביל לאוקטובר לרחף מעל אזרחיה. ולכן אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להבטיח שגם בצפון וגם בדרום לא ישבו כוחות כאלה על הגבול. ושאני אומר לא ישבו, הרי בסוף אנחנו רואים את שיטת הלחימה בעזה. זו אותה שיטת לחימה גם בלבנון. בסוף הבתים האלה, הווילות האלה שנבנו לנו ממש על הגדר בכפר קילה ובאדייסה וככה ב-20 ומשהו, 40 ומשהו, סליחה, כפרים שיש לנו לאורך הגבול בצפון, בגליל העליון ובגליל המערבי. וכל הכפרים האלה הם בסוף בתוכם, התושבים של אותם כפרים, התושבים באותם וילות, בנו את תשתית הטרור בתוך האוכלוסייה האזרחית.
כן, אבל לא יש לך מאוד ברורים בדבר
וזה
הזה.
וזה גם מה שמחכה לנו כנראה בלבנון.
אין ספק.
ובלי להיכנס ולהראות את התשתית הזו, אני כן רוצה לשאול אותך,
אני כן רוצה לשאול אותך, כשאתה ביחד עם עוד ראשי רשויות שם בצפון, יושבים עם חברי קבינט המלחמה, מה אתם שומעים מהם?
או מה מכינים אתכם?
תראה, יש שתי אופציות, או שיהיה הסכם מדיני, או שיהיה בעצם מבצע צבאי שיבטיח את השקט. אחד מהשניים יהיה חייב לקרות, אבל לא ייתכן שהמצב יישאר ככה, ואנחנו לא נחזור לקריית שמונה בלי שהמציאות שהייתה פה בשישי לאוקטובר תשתנה.
והמציאות הזאת יכולה להשתנות, לפי מה שאתה מבין, לפי מיטב הבנתך, רק במערכה צבאית.
היא חייבת להשתנות, יש לנו את היכולת, יש לנו את הכוחות, יש לנו צבא חזק, ואני סומך עליהם שהם ידעו גם לבצע את המשימה הזו ביום פקודה. רק צריך לקבל את ההחלטה ולנהוג כך כלפי כל אויב שלנו.
מכינים אתכם
בכל מקום שהוא גם נמצא, כן? אני, בסוף הרי צריך לזכור, המלחמה שלנו היא לא חמאס והיא לא חיזבאללה והיא לא החותים. כולנו מבינים בסוף שאנחנו מדברים על איראן, היא ראש התמנון, ראש הנחש, והגיע הזמן שגם נפסיק להתעסק ביתושים ובזבובים ונתעסק בביצה עצמה, וככה צריך להגיע לכל רב מרצחים בכל מקום שהוא נמצא.
מכינים אתכם לקראת משהו?
אנחנו מוכנים כבר מהשביעי לאוקטובר, ולמעשה עוד קודם לכן. להתכונן לחירום זה לא ביום אחד. קריית שמונה למודת ימי מלחמה וימי קרב, התושבים איתנים, חסונים. אנחנו נערכנו לכך, במהלך הקדנציה שלי אני אפילו זכיתי בעוד שר הפנים על התמגנות ראויה לשבח במרחב הציבורי, ושיפצנו את כל המקלטים הציבוריים וכל המקלטים המשותפים. כוחות הביטחון שלנו, כיתות הכוננות אומנו, אנחנו מוכנים לכל תרחיש,
כן, אבל חשוב גם לציין שבהנחה ותיפתח מערכה רצינית מול חיזבאללה שבלבנון, זה לא רק קריית שמונה בסיפור, זה כל המדינה תהיה בסיפור.
אין לנו המון ברירות, אני חושב. תראה, בסוף, גם אם לא היו תושבים בגליל ובדרום, בצפון ובדרום, שהתיישבו על הגדר, אז גם לא יהיה לך את אותו מגן אנושי, ואנחנו נראה את התמונות של השביעי לאוקטובר בחיפה, בתל אביב ובירושלים. אין לנו ברירה אחרת. אנחנו צריכים להיות היוזמים, פחות דיבורים, יותר מעשים, לא להיגרר למלחמת הטפטופים של חיזבאללה. אני חושב שאנחנו מסוגלים, אנחנו צריכים לעשות את
זה ביצירתיות ובחומה. ואם תראה שהממשלה לא הולכת לשם, להכרעה ברורה מול חיזבאללה, תלך למאבק?
אנחנו לא נחזור לקריית שמונה, ואנחנו נעשה את כל מה שדרוש. כן, גם אם זה אומר שנצטרך לצאת לרחובות, אנחנו נעשה את זה. אבל אני לא חושב שזה יקרה. אני חושב שמדינת ישראל מבינה ויודעת שזה האינטרס שלה, ושאם היא רוצה שהתושבים יחזרו לגליל ויתיישבו בגליל, והאוכלוסייה פה תהיה אוכלוסייה חזקה ואיתנה, היא חייבת בראש ובראשונה להבטיח את הביטחון. אנחנו בינתיים עושים את הכל כדי להבטיח את כל התנאים לתושבים ביום שאחרי, וכבר שמענו על הכרזה של אוניברסיטה בקריית שמונה על בסיס מכללת תל חי, ועל הקמה של ותמל ששר הפנים קידם לעוד 2,000 יחידות דיור, והרחבה של אזור התעסוקה והמסחר סביב הרכבת, ואנחנו עושים את כל מה שדרוש ליום שאחרי כדי שקריית שמונה תהיה חזקה יותר ושנצא מחוזקים יותר, אבל קודם כל צריך להבטיח לנו את הביטחון.
ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן, נאחל לך גם מזל טוב, נולדה לך בת לפני שבוע כשאשתך רחוק.
מזל טוב.
נכון, תודה רבה. זה נקודות של אושר קטנות בתוך המציאות המטורפת הזו. לצערי לא הייתי איתם בלידה, כן, אשתי עשתה את זה בניו יורק, היא שואה שם עם כל משפחתי עוד לפני המלחמה, ונכנסה להיריון מתקדם כך שהיא כבר נאלצה להישאר וללדת שם. היא עשתה את זה כמו גיבורה שאני מלווה אותם בוואטסאפ וידאו. לא פשוט בכלל, אני מת מגעגועים, מת לפגוש את הילדה שנולדה לי, אני גם עוד לא יודע אפילו באיזה גיל אני אזכה לראות אותה לראשונה, אבל אני חושב שאין לנו זכות להתלונן על
זה. נאחל לך המון נחת ומזל טוב, שמרו על
עצמכם. שתראה אותם בקרוב, מקרוב, ראש עיריית קריית שמונה.
בקרוב ובקריית שמונה, וזו התשובה שלנו לכל מבקשי רעתנו, שאנחנו פה ונגדל את הדורות הבאים שלנו פה.
בהחלט. תודה, בהצלחה ובשורות טובות.
תודה לכם, ששבוע טוב ובשורות טובות.
שמע, אני אגיד לך מה אני למד משיחה איתו, ולא רק איתו, בכלל, כל ראשי הראשי. זה לא ייגמר שם, זה בדיוק כמו שאתה אמרת בתחילת התוכנית, זה לא ייגמר שם בלי מערכה צבאית. ככה זה נראה. ככה זה מרגיש.
כן, תחושה כזו. טוב, בוא נראה מה יהיה, פרסמות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
רמי איגרא, לשעבר ראש חטיבת השבועים והנעדרים במוסד, איתנו עכשיו, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
עדכון אתמול בלילה, לפני שאתה שואל דוד, זה שחמאס מציע סיום מיידי ומלא של המלחמה, הוצאת צהל מרצועת עזה וערבויות בינלאומיות שחמאס יישאר על כנו, בלי מילה על כל המחבלים שכלואים כאן בישראל. מה למדים מהכותרת הזו?
שום דבר לא השתנה, חמאס מתחילת הדרך, וזה מאז העסקה הקודמת, הוא לא מעוניין בשחרור אסירים באמת, הוא מעוניין בהפסקת הלחימה, בסילתו של צה"ל, בשחרור כל האסירים, כולל הרוצחים מהשביל לאוקטובר, ולהשארת שלטונו במקום. הוא מבקש שאנחנו, שורה תחתונה, ניכנע ונפסיק במלחמה. ובמצב העניינים הזה, כמובן שאין מסע ומתן, כי במסע ומתן יש שני הצדדים, מה להציע שהוא אפשרי מבחינת הצד השני. ומבחינתנו, מדינת ישראל לא יכולה להסכים לדבר הזה, כי המשמעות הארוכת טווח של קנייה לחמאס היא נוראית לביטחון ישראל בעתיד.
תגיד, רמי איגרא, יכול להיות שבנקודת הזמן הזו, שלושה חודשים אפילו יותר מאז תחילת המלחמה, בעצם ישראל מדברת בינה לבין עצמה על החטופים? והאמריקאים כן. מדברים בינם לבין עצמם על החטופים, כשאין שום דבר שעומד על השולחן, שום דבר לא עומד על הפרק, כל דיבורים.
כן, אתה מתאר את זה נכון, אבל זה לא רק בנקודת זמן הזאת. אני, מיטב זיכרוני, זה מאז ההפוגה הקודמת. אנחנו מעלים כל מיני הצעות, הקטרים מעלים כל מיני הצעות, ובסופו של דבר, הדבר היחידי שיוצא בכל הדו-שיח הזה עם עצמנו, כפי שתיארת, זה שיש כאילו עסקת תרופות, ולמעשה זה אספקת תרופות לרצועת עזה, שאף אחד מאיתנו לא יודע אם אפילו תרופה אחת הגיעה לידי חטופינו.
אז בעצם כל הדיבורים האלו, רמי גרב, וזה אני מנסה להבין, אנחנו כולנו רוצים שהחטופים יחזרו הביתה עכשיו, אבל כל הצעקות האלה של עכשיו, 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 והצעות של פוליטיקאים מפה ומשם, נעשה ככה וצריך להחזיר עכשיו את החטופים, ואחר כך נכנסה לתיחי סינואר, הכל בעצם דיוני סרק, זה בעצם מה שאני מתרשם.
כן, אתה די צודק, דבר אחד ראוי כאן לציין בתוך הדבר הזה, אלה שאומרים, שאפשר להפסיק את המלחמה עכשיו, ואחר כך יהיה לנו עוד זמן לטפל בחמאס, מדברים דברי פנטזיה, אם אני לא רוצה לקרוא לזה דברי הבל. הרי בסופו של דבר, והחמאס אומר את זה במפורש, הוא אומר, תראו, אנחנו מוכנים לדבר איתכם על שחרור חטופים, בערבות בינלאומית שאנחנו נשארים בשלטוננו. וכשמדובר בערבות בינלאומית, אז הטיעון שכאילו אנחנו יכולים אחרי זה לחזור ללחימה ולטפל בחמאס, במרכאות המילה לטפל, הדבר הזה הוא לא יותר מאשר פנטזיה, ואתה צודק, זה דיבורים עצמנו, וצעקות PR יותר מאשר כל דבר.
מה זה עושה לסיכוי לשחרר את החטופים שלנו שם?
זה, תראה, הסוסים כבר ברחו מהאורווה, בהתחלת הדרך זה הקשיח עמדות החמאס, החמאס מסתכל על ישראל ואומר לעצמו, למה שאני אוותר, ישראל עושה את העבודה בעדי, יש הפגנות, יש הצטרפות להפגנות יותר גדולה, יש תקשורת שכל הזמן מתארת את סבל החטופים, אם כן או לא, אנחנו לא ממש יודעים, אבל מתארת את סבל החטופים, ואני אעמוד בצד וחכה שהם ישכנעו את עצמם, הרי על זה אנחנו מדברים. אבל הוא לדעתי לא מעריך נכונה הפעם את ישראל, וזה לא כמו בעסקת גלעד שליט. הפעם אחרי השביעי לאוקטובר רוב הציבור במדינת ישראל מבין שאנחנו לא יכולים לעשות עסקה בשם הערבות ההדדית, שמחירה העתידי יהיה חיסול הדדי. ואם עסקת שליט תרמה לנו כ-2,000 הרוגים לאורך הזמן, אז העסקה הזאת, המשמעות שלה מבחינת מה שיקרה במזרח התיכון, הוא קולוסלי.
כלומר, אסור להיכנע לשום תכתיב כזה של חמאס, עם כל הדרישות שלו, אלא להמשיך בפעילות הצבאית, כי זה הדבר היחיד שיוביל אותם לקראת שחרור של עוד חטופים.
כן, עוד פעם, תראו, העמידו במדינת ישראל...
כי זה הצד השני של מה שאתה אומר, כי מה שאתה אומר, שאם נלך למהלכים, כפי שדורשים גם משפחות החטופים, וגם להבדיל מה שחמאס דורש, עסקת שליט 2 תביא לנו עוד אלפי הרוגים.
כן, אבל צריך, בשם, אני רוצה להתייחס למילה הזאת, שהיא הטיעון העיקרי של משפחות החטופים ושל התומכים למיניהם, בעכשיו עסקה בכל מחיר, וזה טעון הערבות ההדדית. ערבות הדדית היא דבר מאוד מאוד חשוב במדינת ישראל, והיא קיימת, אבל היא חייבת להיות רציונלית. אם היא לא רציונלית, זה לא ערבות הדדית, זה התאבדות הדדית. וכאשר אנחנו מסתכלים על המצב הנוכחי, הערבות ההדדית הזאת תעמוד כאשר ננצח את החמאס. האם בסופו של יום זה יביא לאיזה פתרון קסם לבעיית החטופים? אנחנו לא יודעים. גם דרך אגב, קנייה לחמאס, אנחנו לא יודעים אם זה יביא לאיזה פתרון קסם לעניין החטופים. אני רוצה לטעון שאין פתרון קסם לדבר הזה, ובסופו של דבר נשארה לנו רק דרך אחת, והיא למוטט ולחסל את החמאס ככל יכולתנו, כדי שנוכל להמשיך לחיות פה. ומי שרוצה להבין לאן פניו של החמאס, שיאזין אתמול לחלד משעל ותיאוריית שתי המדינות שלו. אנחנו חייבים להגיע למצב שבו החמאס כישות שלטונית לא יהיה קיים, ואנחנו חייבים שבמסגרת הדבר הזה אנחנו מקווים שנגיע לשחרור כל או מרב חטופים, ולשים את זה מעל את המטרה הזאת, מעל הביטחון הלאומי של ישראל, זה דבר שלדעתי גם אנשי הצבא הבכירים, אף אחד לא עושה את זה.
רמי איגרא, לשעבר ראש חטיבת השבויים הנעדרים במוסד, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
גם לכולנו.
תודה רמי. תודה.
תודה. טוב, מה למדת?
כן, שאני ממש שכנע אותי שמה שאני חושב, שאנחנו מדברים בינינו לבין עצמנו, יאיר לפיד מקשקש בשכל, וכל האלה שאומרים עכשיו, 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 כאילו עכשיו חמאס עומד לך עם עסקה, בוא תיקח את החטופים שלך ותעשה ככה, תעשה אחרת, זה לא עומד על הפרק, זה לא שם. זה סתם דיונים בינינו לבין עצמנו, וההפגנות האלו לא מוסיפות כלום.
ולדעתי רק מהם יכולות מזיקות לכל המאמץ.
מזיקות, כמובן, כמובן.
אין ספק בזה. תודה למאזינים שלנו, תודה לצוות שלנו, קובי סגל ומוטי קופפר, להתראות דוד, שיהיה בשורות טובות, ניפגש כאן מחר בדקה לשמונה, להתראות.